ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נגיד מילת פתיחה. אנחנו בארבע, חמש השנים האחרונות משתדלים, מכיוון שהשנים מתרחקות והדמויות, דמויות הוד שגדלו איתנו כאן בישיבה, כבר, אפילו כבר זקני האברכים לא יודעים במי מדובר ובמה מדובר, ומצד שני אנחנו מרגישים שיש עלינו חובה של חובה היסטורית, חובה נצחית, לשמר את זכר הנופלים. ואנחנו לא רוצים שזה יהיה רק שמות בלוח הזיכרון שנמצא פה בקיר בית המדרש שמלווה אותנו יום יום שעה שעה. אז נדמה לי שזה כבר ארבע שנים שאנחנו בליל יום הזיכרון משתדלים כל שנה להיפגש עם דמות של נופל אחר, והשנה ביקשנו מעורך דין שילה ימיני, בוגר הישיבה מחזור חף, לדבר על אלי שפר. אלי שפר זה דמות מיוחדת. אני רק יכול לספר לכם שבשבת האחרונה שהוא התארח בישיבה זכיתי שהוא יוכל על סעד על שולחננו, הייתי אז אברך צעיר בישיבה. מה היה נושא השיחה בינינו? יצחיק אתכם אולי, אבל בדור האייפונים והאייפודים זה מצחיק, אבל זה באותו נושא, וזה מביא לרעיון כל פעם שאנחנו נזכרים בזה בבית. אלי היה אז בקורס קלעים, במסגרת הצנחנים שלחו אותו לקורס קלעים וצלפים. ואז הוא אומר לי, אנחנו מדברים על חודש שבט, הוא נהרג בתצעין שבט ותפשין ממחת, והוא אומר לי, אני מוכרח לספר לך, זה עוד היה לפני שעבדתי בישיבה, הייתי פה אברך, מוכרח לספר לך מה הייתה החוויה המכוננת שלי בשיעור א'. מסתובן, אני לא אומר, לא אומר עליו לשון הרע, אני אומר עליו רק דברים, תראו מה זה החלטות של בחור. בחנוכה של שיעור א' הוא החליט שיותר הוא לא הולך לסרטים. הוא היה המומחה של סניף בני עקיבא בהרצליה בסרטים, כך הוא סיפר לפחות. כל מי שרצה ללכת לסרט היה מתעניין אצלו מה טוב, מה לא טוב, מה עושים ומה זה. אחרי שהוא היה בישיבה, עד חנוכה הגיע למסקנה, זה לא רלוונטי. בסביב זה נסע בסעודת ליל שבת, אני לא זוכר באיזה פרשה הזאת, אבל אי שם בתחילת חומש שמות. והדמות, יש את הספר שלו בפינת הזיכרון, אני מציע לכל אחד, אפשר ללמוד את זה גם בסדר בוקר, גם בסדר צהריים, גם בסדר ערב, על החיותי המלאה, זה לא ביטול תורה של שום דבר. וכשמלאו 20 שנה לפטירתו, לנפילתו, אז הוצאנו את החוברת הזאת, שהיא למעשה יומן שהוא ניהל, ואנחנו לא ידענו שהוא מנהל יומן כזה, והרב יגר היה הזרם שלו, מופיע פה כמה וכמה פעמים, ומחשבות מדהימות של בחור בשיעור א' שגדל בהרצליה, למד בנחלים, הגיע לישיבת הכותל, ושילו ייבדל לחיים טובים וארוכים, עשה איתו פה את כל מסלול ההסדר, הם חברים מקדמה דנן, וגם המשפחה, אנחנו שומרים איתם על קשר מאוד מאוד עדוק. כשמלאו 20 שנה לנפילתו, אז עשינו כאן בישיבה עם כל בני המחזור עצרת מיוחדת. בדרך כלל אנחנו משתתפים בימי הזיכרון למיניהם, וממש קשורים, בוא נאמר שבערב פסח, אני יכול לספר לכם שבערב פסח דיברתי עם ההורים שלו כמנהגנו, לא כאיזה משהו מיוחד. וישר כוח גדול לשילו שבאמת ככה התפנה מכל העניינים בליל יום הזיכרון, ולנסות לחבר אותנו מחדש לדמות הזאת. פה מחזיקים ספר שנמצא בפינת הזיכרון שהישיבה הוציאה לזכרו, והנושא של הספר זה ספר תהילים, תהילת שפר, כל מיני מאמרים סביב ספר תהילים, ובין השאר מופיע פה היומן שלו שלאחר מכן צולם בצורה מוכתנת. זה יכול להיות פקל כיסים של כל בניש, זה ברמה מכובדת מאוד מאוד. תודה וסליחה.
ערב טוב, כמה פה משיעור א' שירימו את היד? כמה משיעור ב' או ג' ואחרים ומעלה? ה' ומעלה. אני קוראים שילה ימיני, ורב טובי ביקש ממני לדבר מספר מילים על הדמות הזו שנקראת אלי שפר. אנחנו למדנו יחד בנחלים ישיבה תיכונית שבטח שמעתם היום קצת קרנה ירד, אבל חיפשנו לאיזו ישיבה ללכת. בדקנו מספר ישיבות, אני ואלי יחד, היינו חברים טובים, וכשהגענו לפה ככה מצאנו שזה זה זה, ותציצו במכתבים שלו שהוא עלו על הכתב, הייתי חבר לחדר שלו אחרי שהוא נפטר, אחרי שהוא נהרג. מצאו שתי מחברות עם הרבה מאוד הגיגים שהוא העלה על הכתב, שאני מודה, לא ידעתי שהוא כתב אותם. הוא כתב אותם ביחווה, גם כשהגרנו יחד באותו חדר, לא ידעתי על המחברות הללו. ובאחת המחברות הוא כותב ככה, כשהוא מגיע לישיבת הכותל, אני מקריא לכם: אני נמצא בירושלים הר קודש בסוגיים בישיבת הכותל במשך כעשרה ימים. אפשר להגיד שאני מאושר. הצורה הטובה ביותר להסביר את הדבר היא להמשיל את הדבר לילד שכמו כל ילד נורמלי אוהב ממתקים, ששמים אותו במחלקת הממתקים של סופרמרקט ענק ואומרים לו תאכל כמה שאתה רוצה. כן, זה בעצם הייתה הרגשה שלנו שאנחנו הגענו פה לישיבת הכותל. אתם, אני לא יודע אם כמה חודשים עברו מתחילת הזמן שאתם פה, אבל אתם פה במרכז העניינים, ברובע היהודי, מול הכותל, בירושלים, עם כל הכוחות החזקים שיש פה מסביב, ואני חושב זכות גדולה להיות פה בישיבה. הדבר העיקרי שאלי דיבר זה ניצול הזמן. ניצול הזמן, אתם עכשיו באיזשהו פרק זמן בחיים שאולי נראה לכם ככה קשה לצפות את העתיד, אבל אני ישבתי כמוכם פה על הספסל ואלי ישב כמוכם פה על הספסל, והיה לו איזשהו תכנון. התכנון הזה נגדע בשירות הצבאי הראשון אחרי שנה א', אבל מאוד חשוב לנצל את הזמן. הרב הדרי תמיד, לא יודע אם אתם שומעים שיחות מדי פעם של הרב הדרי, מן הסתם, אי אפשר שלא, אבל הוא תמיד היה מדבר, ויום שישי האחרון ניקיתי את המקלחת, וככה מצלצל לי המילים של הרב הדרי, שהוא ככה נוזף או דוחף אותנו, תלמידי הישיבה: אתם לא צריכים לבשל לשבת, אתם לא צריכים לנקות כלום, אתם לא צריכים מזות לחמם את את הבית. עכשיו, מי אדם מה זה מזות? זאת בזמן של הפרה-היסטורי של הרב הדרי. היום בדקתי בגוגל מה זה מזות. זה איזשהו סוג של דלק. כן? הכל מוכן לכם, ואתם רק צריכים לשבת, רק להתגבר על היצר הרע וללמוד. כן? אז יום שישי האחרון, כשניקיתי את הבית, אמרתי לעצמי, איפה השיחות של הרב הדרי? לא צריך לעשות כלום, פשוט אין לך שום דבר שמעכב, אין לך שום דבר שמפריע. היום אולי אתם לא רואים את זה, אתם לא מחזיקים בתים, אתם לא נשואים, אין לכם את העול של המשפחה לקנות, לארגן לילדים ככה, להביא ככה, לדאוג שהכל יהיה כמו שצריך. אבל בתור רווקים אתם יכולים גם, אין לכם זמן לזוז הרי, נכון? אתם נורא נורא עסוקים. ככה זה. תמיד אני אומר גם לכל החברים שלי, לפני שנולד הילד הראשון, אתה אומר, אין לי זמן לזוז. אחרי שנולד הילד הראשון, אתה אומר לעצמך, מה עשיתי עם כל הזמן הפנוי שהיה לי עד עכשיו, נכון? ככה אני מדבר עם חברים, לי נכון, ככה בדיוק אנחנו אומרים. אחרי שנולד הילד השני, מה אתם אומרים? מה עשינו עם כל הזמן הפנוי שהיה לנו עד עכשיו? תמיד יש עוד זמן פנוי, תלוי איך אתה מנצל אותו, תלוי איך אתה משתמש בו, ואתם באיזשהו זמן מובחר, שאתם, יש לכם, הכל פנוי, הכל לרשותכם, שאתם יכולים לנצל את הזמן ולממש אותו כמו שצריך. אני לא באתי פה על תקן של רב גדול, אני רק תקן של בוגר שבא ואומר לכם, אלי ניסה לנצל את הזמן, לנצל כל דקה, קחו ממנו איזשהו שיעור בנושא של ניצול הזמן. עדיין יורדים פה לכותל בליל שבת? כל שבת או?
לא כל שבת.
לא כל שבת. אוקיי, אז אצלנו זה היה כל שבת, לא משנה גשם, חם, מה מזג האוויר, היינו יורדים עם הרב הדרי, והיינו מפלסים לנו דרך בין כל התיירים שהיו שם, והיו מצלמים אותו עם המצלמות בשבת. ותחת שהיינו בצבא היינו ככה נזכרים. יש פה תיאור של אלי שהוא מספר איך הוא נזכר בירידה הזאת לכותל. בשבת שהיינו בבסיס קטן באזור, תשעה חבר'ה, כשאנו יחידים שומרים עליו, שמרנו שעות רבות עקב מספרם הקטן של החבר'ה. אולם הדבר לא פגם בשמחת השבת. בעמדות השמירה ניתן היה לשמוע ניגוני שבת ערבים. עקב בעיות רפואיות קלות התירו לו לשמור בישיבה וללא אפוד, כך שהשמירות היו נעימות למדי. במקום לחשוב על כפות רגליים הזועקות מהעמידה הממושכת ועל הכתפיים הנענקות מעולו של האפוד, ניתן היה לזמר שירי שבת, להרהר בדברי תורה, וסתם מתגעגע לישיבה. יצא לי לשמור באחת השמירות בכניסת שבת. בתחילת היה לי מאוד קשה, כי תמיד בכניסת שבת יש עבירה מיוחדת אותה חששתי שלא רגיש. התחלתי להעלות בדמיוני את המתרחש כעת בישיבה, וכך הצטרפתי אל בחורי ישיבת הכותל בירידתם לכותל בשירה וריקודים לקבלת שבת, ואף עלו עליתי עמם לצלילי אותה מחרוזת שירי ירושלים נוגה וקצובה, כשלכל גרם מדרגות שירו המיוחד לו. יש קטע נוסף שאלי דיבר על קבלת שבת, והוא אומר כך: היום יום שישי ועוד מעט תיכנס המלכה ועליי לקבלה, כשאני נושא אפוד ונשק ונוסע בקומנד קאר לאורך הגדר. אני מקווה שהמלכה תתחשב במצבי ותראה בנו משמר כבוד. כן? אני חושב שמאוד כדאי ככה להציץ בספר הזה שהדפיסו. יש פה הרבה מאוד תובנות של אדם צעיר שמחבר את הישיבה לצבא ואת הצבא לישיבה, ומנסה לעשות מהחול קודש וקצת לקבל איזושהי הסתכלות טהורה, קדושה יותר. כאשר אנחנו מורידים את המדים האזרחיים ולובשים מדים, יש איזשהו פספוס, אין מה לעשות. היינו אומרים מגיע שנינו לגבעתי, בסופו של דבר אני הייתי בגבעתי לבד והוא הלך לצנחני מבריז. אמרתי לו מה זה? אמרתי, הוא אמר לי, הלכתי בעקבות אבא שלי, אביו היה צנחן שהשתתף בקיבוץ ירושלים. לא נפגשנו מספר חודשים, הפעם הראשונה שנפגשנו היה בקורס צלפים. שנינו היינו בקורס צלפים, ובדיוק הגעתי, הוא היה באמצע תפילת 18. רציתי לחבק אותו, אבל אי אפשר. הוא מתפלל. חיכיתי שהתפילה תסתיים, בינתיים המפקד שלי אמר לי להתקדם מעלה. מאון לאון פספסתי אותו, ולא יכולתי לראות אותו באותו קורס. שנינו היינו בקורסים מקבילים, פעם אחרונה שנפגשנו זה היה באיזשהו מוצא שבת. יצאנו יחד לאיזשהו מסעדה בתל אביב, וזה המוצא שבת האחרון שראיתי אותו. וביום שני נדמה לי הוא נהרג בהתקלות מחבלים. היה להם סיורים ושמירות לאורך הגדר, ואתם יודעים, על כל קומנד קאר, על כל איזשהו ג'יפ פתוח עם מקלעים מחוברים באופן קבוע, צריכים לשבת שישה, כמה שאני זוכר. אחד מהשישה זה גשש בדואי. הקומנד קאר הזה זה רכב ללא קירות, אתה פשוט יושב עם הגב לחבר שלך, הוא משגיח לפה, הוא משגיח לשם, וצופים ומנסים לראות משהו בחושך, במזג אוויר סוער, בשעות ארוכות של 6 שעות נסיעה בקומנד קאר. והם גילו חדירה בגדר, יש כל מיני חיישנים, וקיבלו התראה להגיע לאיזושהי נקודה ששם כנראה היה איזשהו חתך בגדר. והנהג התקרב, הוא לא שם לב, הוא התקרב יותר מדי, הוא כבר נעמד ממש מול החתך, והמחבלים היו שם מעבר לגדר ופשוט קצרו אותם, אותו ואת חבר שלו, כשהם עדיין על הקומנד קאר. חלק מהחיילים הצליחו לשיבש, ונדמה לי הצליחו לחסל את אחד מהמחבלים. אבל זה היה התוצאה המצערת של ההתקלות הזאת. לפני מספר ימים קודם לכן היה עוד ניסיון חדירה נוסף של 3 מחבלים שחוסל על ידי מחלקה מהפלוגה של אלי. הוא מספר על זה כך, מאוד מצמרר לקרוא את מה שכתוב. לפני יומיים הניסיון חדירה בגזרה שלנו, סיור שלנו הוזעק למקום וחיסל תוך מספר דקות את 3 חברי החוליה. כל חיילי הפלוגה מאוד גאים על ההצלחה. לא אפרט את מהלכי הקרב, שכן הדבר נכתב בעריכות בטלוויזיה ובעיתונים. הדבר גרם להדגשת חשיבותנו באזור. אני חייב להודות שלאחר מספר שבועות של שגרה בקו, מתחילים לשכוח עד כמה האויב קרוב וכיצד בכל רגע ניתן למצוא את עצמך בקו האש. בראותי את כל השמחה והגאווה עוטפים את האנשים מסביבי, הרהרתי לי, הרי באותה מידה יכול היה להיווצר מצב בו היו מספר נפגעים מחבריי, ואז כולם היו הולכים שפופי מבט והבעת עצב על פניהם. הרי אם אותם כדורים שחלפו מעל לראש חבריי היו חולפים מעט למטה יותר, ואם המחבל לא היה מחטיא ממרחק של 10 מטרים את טיל הכתף שירה, במקום למצוא בעיתונים תמונות צבעוניות של חיילים צוהלים, עלולים היינו למצוא תמונות במסגרת שחורה. במסיבה שנערכה לאחר האירוע נשמעו דבר ברכה לחיילים, למפקדים, לגדוד, לחטיבה, אבל שכחו מישהו. את אותו אחד שהסיט את הכדורים וגרם לטיל הכתף להחטיא את מטרתו. בכל הסעודה ניסיתי לחשוב ככל האפשר שאני רואה בה סעודת שבח והודיה, ולא סתם הפגנת שחצנות. כן? כך כותב בחור בשיעור א', שהוא מנסה לראות את הדברים, כאשר זה לא פשוט, כי בצבא יש המון כוחי ועוצם ידי, ולא תמיד אתה רואה את הדברים בחוש, ומאוד צריך להתאמץ לחבר את האמונה למה שקורה בפועל, כי בצבא הכל מחוספס, הכל תלוי בך, באימונים שלך, ביכולות שלך, בצליפה שלך ובדברים שאתה עושה. גם אני היום כעצמאי, אני עורך דין עצמאי, ושוב, תלוי איך אתה מסתכל על הפרנסה שלך. הייתה לי לקוחה שבאה ואמרה, תשמע, אני רוצה שתעשה א' ב' ג'. אמרתי לגברת, אני לא מוכן לעשות א' ב' ג', כי זה נוגד לכללי האתיקה של עורכי הדין, ואסור לי לשקר בלי להתבלבל. אז היא אמרה, טוב, אני אתחיל לעבוד עם עורכי דין אחרים. אמרתי לה, בסדר, הפרנסה שלי היא לא ממך, הפרנסה שלי היא משמיים, אתה צינור. יש הרבה דברים שאתה יכול להסתכל ולראות את האמונה בחיי היומיום, במיוחד בצבא הדבר קשה שבעתיים. באחת השמירות חשבתי, כותב אלי, שלמעשה כל דבר בעולמנו נמדד לפי ערכו, כמה הוא שווה, כמה השקיעו בו. וכשהסתכלתי על הערים המקיפים אותי, חשבתי שכדי לשמור על הרים אלו הוקז דמם של מאות אלפים, אם לא למעלה מזה, החל מכניסת עם ישראל לארצו במנהיגותו של יהושע, ובהמשך הדרך מאירים דמויות ומראות רבים ושונים. שאול המלך, דוד המלך, החשמונאים, בר כוכבא, המצדה, הבילויים, אנשי השומר, ההגנה, האצל והלחי, ועוד ועוד. ככל שחושבים על הדבר, רק תשים עוד ועוד שמות, תאריכים, אנשים בודדים, קבוצות מאורגנות של אנשים, נשים וטף, שיקריבו את כל אשר להם, על מנת שעם ישראל, אתה ואני, נוכל לשבת בארץ ישראל. כך שלעיתים, כשאני בשמירה עם האפוד והגליל, אני רואה בעיני רוחי לוחם עם חרב וחנית, או שומר עם כפייה ועם נבוט, ורובה הרחוב על סוס אציל, או פלמחניק מזוקן ומזוהם עם כובע גרב לראשו וידו סטן, ואני יודע שאני חלק בשלשלת הדורות ושעליי למלא תפקידי בצורה הטובה ביותר. אלי התכתב במהלך השירות עם סופר בשם אלעזר בן יועץ, מתגורר פה בירושלים, והם החליפו מכתבים ביניהם. המכתבים גם מופיעים בתוך הספר של שנכתב ושהוצא על זכרו של אלי. תדעים, עברתי קצת על מכתבים וניסיתי למקד את עצמי מה אני הולך להקריא לכם, וצילמתי כמה קטעים, ואיכשהו אחר כך אני בודק, כל הקטעים היו על הישיבה. איפשהו אני התבייתי דווקא על הקטעים, לא בכוונה, אבל כל ההתרפקות לזמן של הישיבה, כל הדאגויים לזמן של הישיבה, לחזור ולהיות בישיבה. כשאנחנו בישיבה, אנחנו אומרים על ניסויים, מי שבפנים רוצה לצאת, מי שבחוץ רוצה להיכנס. מי שבישיבה אומר, אוי, איזה עול, יש לי עכשיו 3 סדרים, יש לי בוקר, יש לי צהריים, יש לי ערב, הרב הזה אמר לי ככה, הרב הוא אמר לי ככה, אני צריך להגיש את העבודה, יש לחץ כאו, יש לחץ אי, והרבה זמן לא הייתי בבית, החברים שלו התקשרו. יש המון המון דברים שמעסיקים אותך כשאתה בישיבה, אבל אם תפנה את הכל, עכשיו אתה באיזשהו פרק זמן מאוד מאוד ייחודי, מאוד מאוד ייעודי, שמיועד למטרה מאוד מסוימת, ללמידה שהיא לא קלה, אבל בזמן הזה זה זמן מובחר. לא יהיה לכם עוד ההזדמנות הזאת במשך החיים בלי שום עול על הראש. איך אני אומר לאשתי לפעמים? הילד הזה צוחק יצחוק של מישהו שאין לו משכנתה על הראש. כן? משכנתה זאת הלוואה כשאני לקחת לרכישת בית. יש לכם זמן מובחר חד פעמי. תנצלו אותו, הוא לא יחזור בזמן הזה. כי בעזרת השם אתם תתקדמו ויהיה לכם עול עול מבורך, אבל יהיה לכם עול על הראש, יהיה לכם הרבה משימות על הראש, ולא תהיו פנויים ונקיים במחשבות כמו שאתם עכשיו. הישיבה נמצאת רבות במחשבותיי, אומר לי, בכל פעם בהם העניינים אינם מסתדרים כמו שצריך, ואומר בסוגריים, יש הרבה כאלה בצבא, לאחר עימותים מרים עם אגואיסטים רעי לב, המוכנים לרמוס את כל הנמצא סביבם, כדי להשיג מעט טובות ענה לעצמם, אני מתרפק באהבה על הזיכרונות מהישיבה, ועל העובדה שעוד 3 חודשים, אם ירצה השם, אזכה לחבור שנית ספסל לבית המדרש. אני כל כך משתוקק לחיות שוב כמו אדם נורמלי, שעושה דברים מרצונו ולא בגלל שקיבל פקודה לעשות כך. אני מייחל לציית לפקודות של אנשים שאת חוכמתם וידיעותם אני מעריץ, ולא של בחורים שסמכותם לתת לפקודות נובעת בדרך כלל מכך שהתגייסו לצבא שנה, שנתיים לפניי. בקיצור, ככל שחולף הזמן, אני מבין עד כמה אני שייך לישיבה. הצבא, ככל שאני מעריך את חשיבותו ומנסה למלא את חובותיי בצורה טובה ביותר, אינני יכול להתחמק מהכרה שהוא קרקע זרה לגביי, בו נשללת ממני האפשרות להתפתח בצורה בריאה. טוב, הוא מסיים עד כאן כיתורים, אז הוא מספר לו גם דברים טובים לאותו סופר. אחד הקטעים האחרונים במחברת שלו, כאשר הוא נפרד מהישיבה בסוף שנה שיעור א' בדרכו לצבא, השעה 1:19 בלילה, סיימתי את אריזת חפציי, לאחר חצות נסתיימה מסיבת מלווה מלכה, שהייתה למעשה מסיבת פרידה של חברי השיעור שנשארו בישיבה. להפתעתי הרבה גיליתי שאני עצוב לעזוב את הישיבה. אני יודע שהיא תחסר לי מאוד. אני מבין שהישיבה היא כמעיין מים חיים מחיים שזמן קורב שהייתי בו. יכולתי לשתות ממנו, להתנקות ולרחוץ בו ולדבול בממיו. במשך 9 החודשים הבאים, בזמני היו 2 שירותים, שירות ראשון ושירות שני, היום אני חושב שזה מחובר, נכון? הרבה יותר טוב מחובר. במשך 9 החודשים הבאים, בהם אשרת בצבא, יאלץ להסתפק בכמויות קטנות של מים. רוב הזמן בטיפות טיפות, ומתמזל מזלי וכוח רצוני, יעמוד לי אולי אף בכמויות גדולות יותר בשבת קודש. אולם גם אז יהיו אלה מים שאובים. אני מודע לכך שבמשך 10 החודשים ששהיתי בישיבה, חלו בשינויים, ואני מודה לקדוש ברוך הוא על כל אחד ואחד מהם. אמנם לא הצלחתי לשמור על תנופת הלימודים האדירה של תחילת השנה, אולם הצלחתי לשמור על רמה לימודית סבירה. יש עוד הרבה מה לתקן, מה ללמוד ומה להוסיף. אלי נתקל באותם קשיים כמו כל אחד מכם. הוא לא היה עילוי או גאון מיוחד, הוא פשוט ישב בהתמדה רבה ושתה מכל מה שיש למקום הזה להציע. בסוכות הלכנו לישיבת עטרת כהנים, עכשיו זה נקרא נדמה לי עטרת ירושלים, שם היו כל מיני סמינריונים, שיעורים של הרב נבצל, כל מיני שיעורים בכולל, כל מיני הרצאות שיש פה בירושלים בכלל. יש לעיר הזו, לישיבה, לרובע, מגוון רחב של אפשרויות להציע לאדם צעיר ללמוד ולשתות מהם. יש עוד הרבה מה לתקן, מה ללמוד ומה להוסיף, אולם אני יודע שאני נוסע בקרבי מטען שיספיק לי לזמן רב, ושיעותי בישיבה לא הספקתי להקיף הרבה חומר, אולם נפתחו לי שערים מתחומים רבים. מדרש, תנ"ך, חסידות, גמרא, שירה, ריקוד, מידות ועוד ועוד. אני יודע שהשגתי את רוב רובם של המטרות שהצבתי לעצמי בתחילת השנה. אני מרגיש שלם יותר, חזק יותר, אולם הדבר המייחד את העלייה בהר השם היא העובדה שככל שאדם מגיע למדרגה גבוהה יותר, הוא מגלה עד כמה ארוכה עוד הדרך שלפניו. ככל שעולים, הדרך מתארכת, אולם לא בצורה השלילית של האריכות. אין אריכות הדרך גורמת לייאוש ומורך לב, כי אם ליתר רצון להמשיך ולטפס הלאה. אני הולך לצבא מתוך שמחה ומתוך פחד. מתוך שמחה יש לו קטע נוסף שאני כן אקרא אותו. אני יודע זה הקטע הנוסף כותב איזשהו פתגם על חוכמת זקנים של הצעירים אין אותה, אבל הזקנים אין את הזמן של הצעירים. טוב, אני יודע שאחת הבעיות הרציניות שאיתם אצטרך להתמודד בשיבתי מן הצבא הינה לימוד הגמרא. זה אחד הנושאים בו אפשר לומר שנכשלתי כישלון חרוץ, וזאת למרות שניתנו לי הכלים כדי שאצליח: זמן לימוד, חברותות, הדרכה, והחשוב מכל, הרב יגר. בכל פעם שאני רואה הוא, אני חש נקיפות מצפון על כך שלא הצלחתי. וזאת למרות שמעולם לא אמר לי מילה רעה, או התייחס אליי בצורה שונה, בגלל שלא הצלחתי. אני חושב שהוא אדם ראוי להערצה. בכל פעם שאני רואה אותו לומד גמרא, אני ממש מתקנה. לצערי, עדיין לא נתקיים בקנאת סופרים תרבה חוכמה. זה בחור כמוכם שהיה לו קשיים. זה לא מישהו שירד משמיים. יש דברים שהוא הצליח, ויש דברים שהוא לא הצליח. אני הולך לצבא מתוך שמחה ומתוך פחד. מתוך שמחה, שכן אני יודע שאני מקיים מצווה בגופי, בצורה המהודרת ביותר האפשרית. אני יודע שאני בגופי ובזעתי עומד להגן על עם ישראל וארץ ישראל. כל מי שלמד מעט על ערכם של שני אלו, לא יכול שלא לשמוח. אני יודע שסוף כל סוף אני ממלא חוב קדוש, שעד עתה דחיתי את פירעונו מסיבות קדושות. אולם חוב נשאר חוב עד שפורעים אותו, ואני מעולם שניתי להיות בעל חוב. אני יודע שאני הולך לעבור מבחן עליון, בו ייבחנו כוחותיי הפיזיים, הרוחניים והנפשיים בתנאים קשים שמעולם לא עמדתי בהם קודם לכן. מי שעדיין לא היה בצבא, קשה לו לדמיין. כשהיינו פה בשיעור א' התחלנו להתאמן לקראת הצבא, אבל אמרו לנו החבר'ה משיעור ג' חבל לכם על הזמן. כל מה שתתאמנו, זה תמיד יהיה קשה. את חבל על ההשקעה שתשקיעו עכשיו, כי יהיה איזשהו סרגל מאמצים שכבר יכשירו אתכם, כבר ילמדו אתכם, כבר יראו לכם איך זה לרוץ עם נשק ונעלי ספורט, או עם אפוד עליך עם שמונה מחסניות וכסדה. זה לא יעזור שתרוץ עד התחנה המרכזית וחזרה, זה לא ייתן לך שום, לא שאני מדבר פה לאנשים שרצים תחנה המרכזית, זה לא ייתן לך שום פור על פני החברים האחרים. זה תמיד יהיה קשה. האמת, גם יהיה מאוד קשה. מאוד קשה. לקחתי איתי ספר משניות בכיס, היה לי מאוד קשה לקרוא אותו בצבא. הראש שלך נופל מעייפות, אתה באמצע המדבר, בחוממים, לא ממש יכול להתעמק בדברי המשנה באיזשהו נושא שרחוק ממך, אתה רק רוצה קצת צל במדבר החשוף, ולשבת לדקה שתיים קצת לנוח מכל עמל היום ומכל התיזוזים של המפקדים. ואני יכול לתת לכם טיפ קטן. המסעות היו לי מאוד קשים. אבל בערך באמצע תקופת השירות גיליתי את הסוד. החלטתי שבמקום לסחוב את עצמי, אני אדחף מישהו אחר. ואז, במקום להתרכז בצרות שלי, אני אתרכז בצרות שלו, וכך היה לי יותר קל. לא חשבתי על עצמי, חשבתי עליו ודחפתי אותו, וכך בעצם עזרתי לו, וגם היה לי יותר קל לעבור את המסעות. מי שעדיין לא התגייס יכול לשמור את ההצעה הזו בשבילו. כל מה שלמדתי ב-19 שנות חיי, ובייחוד בעשרת החודשים האחרונים, יבוא לידי מבחן מעשי. אני מקווה שאצליח לעמוד בו בכבוד. אלי נהרג לפני 20 ומשהו שנה, תפשין ממחץ. 22, 23 שנה אני חושב. 23 שנים? 25. לא 25. לא, 20, לא הגיוני 25, היה פה טקס 20 שנה, הטקס היה לפני כ-3 שנים בערך, אני חושב. תפשין ממחת. 34. לא 34, שאתה ממני זקן יותר. 23-24 שנים. והדברים מאוד חיים אצלנו. אתם רואים, באנו שני חברים. בהזכרה שיש מדי שנה ביום שאלי נפל, באים הרבה מאוד חברים. שומרים על גרעין קבוע של 50 עד 70 איש שמגיעים, שזה הרבה מאוד אחרי 23 שנה. המ"פ שלו מגיע, בני המשפחה, הילדים שלנו מגיעים, אחד מהילדים שלי שמואלי, השם השני, הרבה מאוד חברים קראו על שמו של אלי את אחד מהילדים. לסיום, מישהו גר בזילברשטיין? פנימיית זילברשטיין, או שלא קוראים לה כרגע ככה? פנימיה הראשונה לא קוראים לה פנימיית זילברשטיין? סיפרתי לחבר שלי איפה היה החדר שלי ושל אלי, וכשעולים במדרגות יש לנו שולוח הנצחה לזכר אחד בשם אליעזר ליפה. זה החצי הראשון של השם אליעזר ליפה, אבל זה לא אלי שפר. והיינו מתבדחים אני והוא על השלט הנצחה שיש בפנימיה של ישיבת הכותל על שם של מישהו אחר, לא על השם שלו. אני מקווה שתיקחו קצת מהדברים, הנושא של ניצול הזמן, ניצול הזמן שלכם, שאתם נמצאים בשלב הזה של החיים, זה זמן מאוד מיוחד, מאוד יקר, שלא יחזור. אני זוכר את עצמי יושב פה, אני זוכר את המטרות של החברים שלי שישבו פה על הסטנדרים, ואחד מהם אני זוכר, אתה יודע מה, אני רוצה לגמור את כל התנ"ך, לקרוא דברי הימים, בחיים לא יצא לקרוא דברי הימים, כל פעם אני קורא איזשהו קטע, כי כשאני אגיע לחיים האמיתיים, אני לא אגיע לזה, לא יהיה לי זמן לזה. פה זה איזשהו ריכוז, איזשהו מטען שאתה לוקח איתך בזמן שאתה נמצא פה, אתה לא באמת פה 5 שנים, אתה חלק מזה בישיבה, בצבא, כן? ובזמן שנמצאים בו, בוא נאמר, נודע על האמת, יש ברוטו. צריך לראות מה הנטו שאני מצליח ללמוד. זה לא קל ללמוד, זה מאוד קשה. והזמן הזה ראוי לניצול, ראוי לכובד ראש, שתעביר אותו בזמן הטוב ביותר שאתם יכולים, למען עצמכם. אני לא אומר לכם איך, אני רק אומר לנצל את הזמן בצורה הטובה ביותר, כי הזמן הזה עובר ועובר מהר, אנחנו לא מרגישים, אבל כבר עברו לנו 23 שנה. נאחל לכם הצלחה. אני אבקש מהילל, חבר של אלי מהרצליה, גם לומר כמה מילים, ואז יש לכם עוד סיור היום בהר הרצל, שאולי גם אנחנו נצטרף אליכם. בבקשה.
טוב, ערב טוב לכולכם. אני לא הייתי תלמיד ישיבת הכותל, וגם לא הייתי תלמיד עם אלי בישיבת נחלים, כך שאת אלי אני מכיר בין השורות, אני לא מכיר את ספסלי בית המדרש. אני מכיר את אלי במקום של ילדות, במקום של בני עקיבא, של סניף, של שכנות, לגדול זה לצד זה. קולט את אלי אחרי בית המדרש, אחרי שהוא חוזר מישיבת הכותל, אחרי שהוא חוזר מחוויות בצבא. אני כבר הייתי מגויס כשאלי התגייס. שאל אותי היום חבר שבעבודה שיתפתי אותו, גם אח שקול, ואמרתי לו אני היום הולך לשוחח, לדבר קצת עם תלמידים בישיבת הכותל, לחבר ש... שנהרג. אז הוא אומר לי, כמה זמן? אמרתי לו, תפסתי את עצמי, אמרתי, רגע, אבל לא, לא חלף זמן, זה מה שעלה לי בזמן, כאילו בראש. אגיד לו, לא חלף כלום, בעצם זה היה עכשיו, זה היה אתמול, זה לא עברו 25 שנה, וכשהייתם באים ושואלים אותי ואת שילו ואת החברים, כאילו, וואו, 25 שנה, איך זה יראה אחרי, לא... לא היינו מאמינים בכלל שהדברים שערו חרוטים ותמונים בנו כמו שקרה עם אלי. בעצם אנחנו מכירים את אלי יותר, הרבה יותר זמן אחרי שהוא נהרג ומאשר לפני שהוא נהרג. כל אחד מאיתנו הכיר אותו 5, 6, 7 שנים. עכשיו אנחנו מכירים את אלי 25 שנה. ואלי שאנחנו מכירים 25 שנה זה בעצם אותו אלי שאנחנו הולכים איתו יד ביד, פעם זה בסמטאות העיר העתיקה, פעם זה בטיול לילה מהרצליה להרצליה פיתוח לחוף הים בשירת הים בפסח. אנחנו כל הזמן עם אלי, וגם החיים שלנו, החברים, המשפחה, משה ולאה שיודעו לחיים ארוכים, זה בעצם חלק יצוב מהחיים שלנו. ואנחנו לוקחים אותו בספר שהוא כתב, באמירות שהוא כתב, אנחנו לוקחים אותו לפעמים בנקודות המפתח, בצמתים של החיים, אנחנו פותחים את הספר. ואנחנו קוראים שורות, אנחנו מתייעצים איתו, אנחנו מקבלים ממנו המלצות, איך לראות את החיים, איך לראות את הרגעים של ההחלטה. אלי היה עכשיו אלוף של לאתר את הרגע של ההחלטה. לא לקחת את הדבר כמובן מאליו, כדבר שעושים כולם. וכולם הולכים לישיבה וכולם מוצאים ציציות וכולם לומדים את הגמרא וכולם הולכים לצבא. הכל היה אצלו נקודה של לעצור רגע, לחשוב, להסתכל על הדברים בפשט ולהסתכל על הדברים בעומק, לראות איזה רובדים יש. אם אני באמת מגיע וממצא את עצמי, האם אני באמת נוגע לנקודת האמת שלי או לא נוגע, לא נוגע בנקודת האמת. וזה בעצם אלי שמלווה אותנו, ושם לפעמים אנחנו עוצרים. אולי אנחנו מתגלגלים בחיים בצורה אוטומטית, אולי אנחנו לוקחים את הדברים בצורה יותר מדי מובנים, מובן מאליו, אבל אנחנו עוצרים לרגע ואנחנו מנסים ללמוד ממנו מה עלינו לעשות בנקודות אלה. ואני זוכר את עצמי בהרבה נקודות בחיים, בהתיישבות, בעשייה, בחיים הפרטיים שלנו, אני לוקח מודל ואני עוצר ואני מסתכל ואני מתבונן ואני קורא בין השורות ואני מנסה להבין מה הוא רצה, מה הוא היה עושה, מה הוא אומר לנו, כי זה כתוב. ותלמיד בחור בגיל 19 שאולי נצר, הוא היה נצר למשפחה חסידית מאוד ידועה ושם שמואל, הוא מגיע לתובנות ולעומקים שהם נדירים אצל אנשים שלומדים הרבה מאוד שנים בישיבה, והם נדירים גם אצל חיילים שנמצאים הרבה מאוד שנים בצבא. ובגיל 19 בקושי שירת בצבא שירות ראשון, הוא כבר מגיע לנקודת החיבור הכל כך מיוחד והכל כך נדיר ביכולת שלו להבין מה הוא עושה עבור עם ישראל, מה הוא עושה בנקודה שם בלבנון ומה עליו לעשות בנקודת ההחלטה. ואלי היה בנקודת ההחלטה שהוא היה צריך להחליט, למעשה אם הוא יוצא למערב ההוא, הוא לא היה חייב להיות שם, הוא היה שם. הוא קיבל על עצמו החלטה להיות בנקודות הכי נכונות עבורו ועבור עם ישראל. ואני זוכר את הגיוס של אלי, תמיד זה מעלה בחיוך, כי אני התגייסתי לפני והייתי כבר חייל וידעתי מה זו האווירה הצהלית והקשיים וכו', וביום הגיוס ההורים שלו היו בטיול בחוץ לארץ ואלי היה התארח אצלי בבית. ואני זוכר שאני באתי מחופשה מהצבא, הלכתי להתקלח ובדיוק אלי נכנס הביתה ואמא שלי מקבלת אותו, אז היא אומרת לו, אני במקלחת, אני שומע את השיחה, מה זה נעליים אדומות? אמא שלי הייתה עולה חדשה, לא ידעה מה זה נעליים אדומות, ואני אומר לעצמי, מה זה נעליים אדומות? אלי שפר נעליים אדומות, כאילו זו הייתה בדיחה. אלי שפר היה האיש הכי פחות קרבי, הוא לא יתאמן עכשיו, שהוא לא יודע אם יתאמן, אולי יתאמן, אבל בעיניי זה היה כאילו, אם אני הייתי בשריון אז אלי יהיה אולי הכי קרבי, זה יהיה בשביל תותרנים, כאילו, אין, אלי, כאילו, זה איש לימוד, כזה צנון, לא שחירים, לא אוונטות, לא סיפורים. מה?
שחיף.
שחיף, בדיוק. ואני במקלחת שומע נעליים אדומות, יש פה טעות, כאילו, מה, בגבעתי, אולי בגבעתי, מה, חילקו נעליים אדומות? ואז אני יושב עם אלי, ואלי אומר לי, הייתה לי הזדמנות, אני לא ידעתי, לא חשבתי שאני אלך על זה, אבל הייתה לי הזדמנות ללכת על זה, ושאלו, ואמרתי, כן, והייתי בגיבוש, והלכתי עד הסוף, והאמנתי שאני חייב, ואני עושה את הדבר הנכון. וזה מיק אלי, אלי היה שם במקודות האלה. והכל בצניעות אדירה, ברוגע, בפנימיות, אני חושב, הכי אמיתית. אני זוכר, אתה דיברת על המחברות, אני זוכר שאני ברגילה, ואני תופס את אלי עוד לפני הגיוס, פה בישיבה, קבענו להיפגש בישיבה, אני חושב שזה היה חול המועד סוכות, אם אני לא טועה. ואלי אומר, תאסוף אותי בערב, אנחנו נעשה טיול לילה בעיר העתיקה. ואנחנו מטיילים בעיר העתיקה בלילה, עוברים בישיבת עטרת כהנים, מה שהיה פעם עטרת כהנים, 4 בבוקר, עושים טיול ככה כל הלילה, נכנסים לבית המדרש, ומה שעניין את אלי זה לקנות שתי מחברות דקות, ירוקות, שעלו, אני חושב, שקל, כל אחד הייתה שקל. ואותי לי, מה העניין? כאילו, זה מה שיש לעשות ברבע בבוקר? הוא אמר לי, כן, אני מרגיש שאני צריך לקנות את המחברות האלה.
אלה המחברות?
ואני שכחתי מהמחברות. המשכתי בצבא, קורסים וכו'. ואלי נהרג, אני נמצא בקורס מפקדים בדרום, אלי היה בצפון. כל הלילה עליתי לכיוון הרצליה. ואז לפני לוויה, אני מגיע לאלי הביתה. ואני מסתגר בחדר של אלי. אמרתי לכם, זה היה אתמול, זה לא היה כל כך, 25 שנה. ואני מבקש מאליה ישות להיכנס לחדר. ואני עובר בספרייה, ולא יודע למה עברתי שם, עברתי ספר ספר, ואני מגלה את המחברות. ובעצם מה שפחדתי כל הדרך מהדרום מכיוון הצפון, כיוון הצביעה, פחדתי לאבד אותו, פחדתי לאבד חבר מאוד קרוב. ובנקודה שאני עובר במחברות ואני פשוט לא מאמין, אני נמצא שם בחדר, ואני אפילו לפני שאני מוסר אותם להורים, אני מבין בנקודה הזו שאני הולך להיות איתנו, הולך להיות איתנו, וזה מה שקרה. בעצם זה מה שקרה כל השנים בקשר איתם. אני חושב שהדברים שנכתבו, ואני יודע שהם עברו הרבה מאוד עיניים, הרבה מאוד התבוננות, הדברים עברו, ואני פתאום מגיע לסניפים, ואני מגיע למקומות אחרים בארץ, ואני קורא מתוך אמרי שפר, אלי שפר, זיכרונו לברכה, ואני רואה בסניף כזה, בסניף אחר, ואנשים שלא הכירו, ואני חושב שלאלי היה תפקיד מאוד מרכזי בהחלטה של הרבה מאוד תלמידים ובוגרים, גם בישיבה כאן וגם במקומות אחרים, על להבין את המשמעות שלנו של לחבר בין החול בין הקודש, לראות בתרומה למדינה, לארץ, לא משהו שהוא נפרד ולא משהו שהוא נספח, אלא חלק מהניגון הארוך הזה שהוא ניגן אותו פה בבית המדרש. הסיומת של הספר, אני חושב שלא יכול יותר לבדל את החיבור הזה. היום יום שישי, עוד מעט ייכנס מלכה, ואלה היא לקבלה כשאני נוסע אפות ונשק ונוסע בקומנד קר לאורך הגדר. אני מקווה שהמלכה תתחשב במצבי ותראה בנו משמר קבוע. הייתי שם במקום הזה קצת אחרי שבועיים שהוא נהרג. עליתי אני ללבנון בדיוק לנקודה ההיא, ואני החלתי לחוש אותו שם ולהבין את הנופים האדירים שאליו הוא כל כך אהב וכל כך ימין בעשייה. אני, תודה, 25 שנה אני לא הייתי במפגשים, ולא הרגשתי שאני יכול לחדש יותר ממה ששילו ואחרים חידשו. אבל שילו התקשר אליי לפני מספר ימים וביקש ממני לבוא, והרגשתי שהזמן, המחק, חייב לעבור גם לידיים של אחרים, שיקחו את אותה משואה, את אותה אמירה, את אותה פנימיות גם אליהם, לדרך שלהם, לעשייה ולתחומה, להמשך. אז תודה רבה.
עוד מילה אחת. הזכרתי בעוד סיפור אחד על אלי שאולי לא מכירים. שנה א', הרב מורה, עדיין פה הרב מורה, נכון? שיבץ אותי ואת אלי עם איזשהו אמריקאי, והאמריקאי הזה היה, אני מתאר לעצמי שהמגמה הייתה חיובית לשלב בין ישראלים לאמריקאים, ואני ליצן פוחז, איך אומר רב הדרי, טיפשל, לא הערכתי את המגמה הזו נכון, ולא כל כך הסתדרתי עם אותו אמריקאי. אלי לקח על עצמו לנסות לפשר, לתאם, לרקח את כל העימותים, ליישר את כל ההדורים. אני חושב שזה מעבר לניצול הזמן שדיברתי עליו קודם, בשיעורים הגבוהים יותר השתדלתי לחפר על הליצנות הזאת, ומאוד התחברתי לאמריקאים והזמנתי אותם אליי הביתה. זה גם הזדמנות עבורכם להתחבר לצלע הזו של העם היהודי, שלא יצא לכם בהזדמנות אחרת בחיים להתחבר אליהם, למנטליות השונה, להזמין אותם אליכם הביתה, הם פה לבד בארץ, לתת להם איזשהו כתף תומכת, כי הם פה הם לבד מהמשפחה, אתם פה בני הארץ הזאת. זה ככה עוד איזושהי תובנה שאני חושב שכדאי שניקח איתנו מהדברים האלה של אלי. תודה רבה לכם על ההקשבה, שלכם חיים טובים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.